הטעמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית תיירות אקטואליה ופלברה בהגשת ברוך קרקו.
מאזינות, מאזינים, צופות וצופים יקרים, שלום רב. יום חמישי היום, השמש הסתווית ממש ממש מנטפת בחוץ, ואנחנו באולפן רדיו סול בתוכנית שלי תיירות אקטואליה ופלברה עם ברוך קרקו. אנו באולפן שמשדר באינטרנט 24/7 עם כ-40 שדרנים ושדרניות. רדיו סול הינו הגדול מסוגו בישראל, ועל כך אני גאה. ניתן להאזין ולצפות בנו דרך גוגל, פייסבוק, יוטיוב, הרבה בזכות טכנאי השידור שלנו אשר אמון על הכפתורים והטכני, רון. רון, מה שומך?
בסדר גמור.
סבבה. אני קודם כל רוצה לאחל לך בהצלחה, ושנתראה כמה פעמים, כמה שיותר פעמים, כאן באולפן. איתי באולפן נמצא איש תיירות יקר ומנוסה, דודו בן צור. דודו, שלום.
שלום, שלום, איזה כיף.
מה שלומך?
בסדר, יחסית, יחסית טוב, יחסית
נכון, נכון.
בסדר.
אני מקבל את התשובה הזאת מאז התוכנית הראשונה, והיום אנחנו בתוכניתי מספר 20. 20 תוכניות כבר יצא לי לשדר.
חמסה חמסה, יוזמה נהדרת.
נכון, נכון, נכון. קודם כל, תודה רבה שהקדשת לנו, לנו את הזמן, וזמן היום זה דבר מאוד מאוד יקר. ספר לנו בכמה משפטים עליך.
בכמה משפטים, טוב, זה ייקח קצת זמן, אבל אני בתחום הטיולים, נקרא להם הטיולים הגיאוגרפיים, כבר הרבה מאוד שנים, גם כאופרטור וגם כמדריך.
אוקיי.
גאה להיות חלוץ שפתח המון המון יעדים, ולהיות ממש מהראשונים ש... פותח יעדים, מפתח אותם, מנגיש אותם לציבור הישראלי.
זו אחת הסיבות שהבאתי אותך לפה, רק שתבין.
כן, ובין היתר אפשר למנות את איסלנד ואת לפלנד ואת אינדונזיה וסרי לנקה ואיחוד האמירויות ועומן ועוד הרבה דברים. בכובע השני שלי אני בתחום התקשורת.
יפה.
המון שנים חבר מערכת מסע אחר. אוקיי. עד היום.
אוקיי.
עד היום. הייתי גם סגן עורך בטבע הדברים, ממש מהמקימים של המגזין טבע הדברים.
איזה יופי.
ובשנים האחרונות אני מתעסק הרבה עם סרטי דוקו. זאת אומרת, סרטי תעודה שמתעדים שבטים, שמתעדים מסעות. עשיתי סרט על הקום במלה, שנוכל לדבר עליו בהמשך. שני הסרטים האחרונים שלי זכו מקום ראשון בפסטיבל הקולנוע התיעודי בפסטיבל כנרת.
יפה.
הסרט הראשון בעצם צולם ברובו באיסלנד וחלק בארץ. והסרט השני שנקרא אינואיט צולם בגרינלנד ומתעד איזה קהילה של ציידים אינואיטים.
אינואיטים.
כן, אז זה בקצרה קצת עליי, כתבתי אין ספור מאמרים.
אני יודע, אני עוקב אחריך.
צילמתי אין ספור צילומים.
אתה כשאתה יוצא ל... בוא נאמר לצלם סרט יהודי.
כן.
כמו שהזכרת. כמה אנשי צוות אתה לוקח איתך?
בגלל העלויות הגבוהות...
בוא ספר לי על האופרציה שכזה דבר.
זה נורא תלוי בתקציב. למשל, ההפקה של צילום הסרט החיידק הארקטי שצולם באיסלנד, אז היינו ארבעה אנשי צוות.
ארבעה אנשי צוות חוץ ממך?
כן.
זה לא מעט.
אני הייתי הבמאי, אבל היה מפיק, צלם, עוזר צלם, שהוא גם איש קול, אבל למשל הסרט שצולם בגרינלנד בגלל העלויות הגבוהות של להגיע לשם
להגיע.
אז בעצם אני הייתי איש צוות אחד של הפקה
אחד.
של כן אני הפקתי וצילמתי
one man show
כן
one man show
כן וזה אחד הסרטים הכי מדהימים שיצרתי כי כבר עשיתי המון המון סרטים
טוב
עשיתי סדרה עם גידי גוף שקראו לה מסע בכדור פורח למעל אפריקה
אוי זה יופי
כן אחד הדברים המיוחדים שיצרתי.
כן, כדור פורח יצא לי לעשות לא מעט במקסיקו ובקפדוקיה.
כמו זריחה בקפדוקיה.
נכון, נכון. יפה, טוב, אתה, איך להגיד, איש אשכולות, מורי ורבי, ובאמת אני הזמנתי אותך לפה, כי לדעתי היום התוכנית היא מאוד מיוחדת, ובאמת ביקשתי שתתארח ונדבר על יעדים רחוקים ומיוחדים, כמו למשל, אינדונזיה.
נכון, כן.
תרף ניגש לשם. ופיליפינים, שרק חזרתי לפני כ3 ימים, ואני אקח קצת את השידור ממך. ופסטיבלים במזרח הרחוק, שהקומבמלה דופק לנו,
נכון.
דופק לנו בדלת. הייתה לי ההזדמנות והזכות להדריך כן. את הקומבמלה לפני 12 שנים בדיוק,
כן.
באלבד.
זה אירוע של פעם בחיים.
אז בוא תספר לנו, קח את השידור.
להתחיל עם אינדונזיה?
כן, בוודאי.
תראה, הרומן שלי עם אינדונזיה הוא כבר נמשך כמעט 30 שנה.
30 שנה אינדונזיה.
30 שנה. זה הכל התחיל עם ביקור של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, ביפן.
אוקיי.
ובחזרה שלו מיפן לארץ, ממש קצת אחרי הסכמי אוסלו, הוא נוחת בביקור סודי באינדונזיה, שאף אחד לא ידע עליו.
גם אני לא יודע, נכון?
ובעצם הביקור של רבין בג'קרטה והפגישה שלו אז עם הנשיא, פתחו איזה פתח ליחסים בלתי פורמליים בין ישראל לאינדונזיה.
איפה הם נפגשו? בבלי?
אני חושב שהפגישה הייתה בג'קרטה.
בג'קרטה לא, עצמה. כן. בבירה.
כן. בעצם האינדונזים... פתחו איזה פתח לישראלים להיכנס לאינדונזיה, אבל התנאים היו מאוד קשים. היית חייב להגיע בקבוצה.
קבוצה, כן, זה אני זוכר.
בתוך הקבוצה היה חייב להיות בן אדם אחד עם דרכון זר. ובעצם התחילו כמה חברות טיולים להוציא טיולים לאינדונזיה אז. ואני הייתי ממש, בגלל שאני... למדתי מזרחנות ואיסלאם באוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, אז זה היה די טבעי בשבילי בעצם לצאת וללמוד את היעד הזה, והייתי בין המדריכים הראשונים שנכנסו לאינדונזיה וגם התחילו, כי אני עד אז לא הייתי מדריך של המזרח הרחוק.
תגיד לי, ביקשו ממני לא פעם ולא פעמיים, אפילו שוקי שלא נמצא איתנו כרגע, שוקי אברהם, בוא תספר לי איזה הכנות צריך
כן.
זוג או התארגנות של 6 חבר'ה
כן.
או 8 חבר'ה לקראת נסיעה לאינדונזיה.
היום ישראלים יכולים להיכנס, צריך מינימום לדעתי 6 או 7 אנשים.
אוקיי.
הנושא של הדרכון זר כבר לדעתי הוא לא הכרח.
אוקיי.
אבל יש בסך הכל באינדונזיה 2 סוכנים שמטפלים בנושא הזה של ויזות לישראלים, שרק הם מורשים להנפיק את הוויזה.
אני מבין.
עכשיו, היום ישראלים יכולים עדיין להיכנס לאינדונזיה, הוויזה היא מאוד יקרה.
כמה?
בקבוצה זה ויזה של $400 בערך.
מה אתה... אני יודע שלבוטן זה משהו כמו $250.
האינדונזים, ויזה לישראלים היא הליך ארוך, מסור.
$400 לאדם.
כן, כן. עכשיו, יש גם ויזות עסקיות שהן מגיעות ל-$1,500 לאדם. אבל כרגע בגלל המצב בארץ והמלחמה הבלתי פוסקת שלנו, הם מקבילים ישראלים רק לאיבאלי.
כן, בדיוק.
פחות
אסלאם.
לפני זה היינו מוגבלים רק לארבעה איים. לבאלי, ג'אווה, סולאווסי ופלורס.
זהו.
איים גם רק למזרח ג'אווה. זאת אומרת, אזורים שבהם האסלאם הוא לא...
דומיננטי.
דומיננטי, כי זאת המדינה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם. זה בסביבות 220-230 מיליון אנשים. אבל בעיניי זה היעד הכי יפה במזרח.
אני לא כל כך... טוב, תראה, על זה יש לנו ויכוח קטן.
אני קורא לה המלכה של המזרח, אני מדבר על דרום-מזרח אסיה בעיקר.
אז אני אלך איתך טיפה רחוק, למלכה יש אחיות.
יש לה אחיות.
כמו הפיליפינים.
הפיליפינים ותאילנד.
לא, תאילנד היום כבר ירדה קצת.
וקמבודיה.
כן, אבל פיליפינים אני עדיין משוחד.
כן, אבל אינדונזיה, יש בה איזה מין... קוקטייל, איזה מין מעורב שאין בשום מקום אחר, והיא לא מטוילת. חוץ מהאי בלי, שהוא באמת, רוב התיירים לאינדונזיה בעצם מטיילים רק באי אחד, שהוא אי קטן מאוד. האי בלי זה אי של 5,000 קילומטר רבוע, סך הכל.
רבע ממדינת ישראל.
רבע ממדינת ישראל עם 5 מיליון, עם בסביבות 5 מיליון תושבים, והם גם מטיילים רק באזור מאוד ספציפי של דרום בלי.
מה אתה אומר?
זאת אומרת, רוב האי בעצם לא מטויר. אבל רוב התיירות לאינדונזיה זה לאי בלי.
האסלאם בולט
בבלי? לא.
בבלי.
לא. לא. האי בלי הוא בעיקרו רובו הינדו. הינדי. אבל הינדו. זה לא הינדו כמו בהודו. זה ההינדו בלינזים. זה איזה מין סעיף מאוד אקזוטי, צבעוני ומרתק של ההינדואיזם.
אוקיי.
ואין פלא שכל היוצרי סרטים הגדולים של הוליווד בשנות ה-30 ו-40 הגיעו לבלי, כי כל האומנים הגדולים, צ'רלי צ'פלין, ובעצם בלי הייתה עבורם איזה מין אבן שואבת אקזוטית ומרתקת.
מה אתה אומר?
אני יכול להגיד שבבלי לא עשו את הטעויות שעשו בהוואי.
אוקיי.
הוואי הפכה להיות מאוד מאוד ממוסחרת.
מה שקורה בתאילנד היום.
הם די רמסו את התרבות המקומית של הוואי, את המנהגים, הם רמסו את הכבוד של המקומים, אבל הבלינזים שמרו על התרבות והדת שלהם, הרבה גם בזכות השלטון שמעודד את זה. וגם הג'וונזים לא רמסו את ה... כי יש המון מאבק בין בלי לג'אווה, לגמוניה.
אהה.
אבל בלי נשארה עצמאית, גאה ומרתקת בתרבויות ובדת ההינדו-בלינזית שלה.
טוב, אתה עושה לי חשק אדיר.
כן, כן.
ותצרף אותי לשביעה.
תבוא לסטאז' לאינדונזיה.
נכון, אני בא.
עכשיו, אבל זה לא רק בלי. אני, למזלי... יצא לי להיות בהרבה מאוד איים באינדונזיה, אם זה סומטרה וג'אווה וסולאווסי ובלי כמובן ולומבוק, אבל גם הגעתי לקומודו לראות את הדרקונים של קומודו ופלורס. כן. והייתי הישראלי הראשון שנכנס לעיר ינג'איה, שזה בעצם החלק המערבי של פאפואה ניו גינאה, שהוא בשליטה אינדונזית. יש המון ויכוחים סביב הנושא הזה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הייתי בהחלט הישראלי הראשון שב-1996 הגיע לעיר ינג'איה, הגיע לעמק הבליין ותיעד את שבט הדני, שהיו אוכלי אדם עד לפני 80 שנה.
ונשארת בחיים.
ונשארתי בחיים, וחזרתי גם לתעד את זה ב... מאמר מאוד גדול שהתפרסם בזמנו במסע אחר.
תשמע, אתה בחור מרתק. באמת, באמת.
תודה.
כן, באמת זאת הזדמנות בשבילי ובשביל המאזינים והמאזינות שלנו, הצופים והצופות שלנו, דווקא להפנים, לשמוע ולהפנים אזורים שהם לא על, לא על הסקדיול היומיומי שלנו. אנחנו לא נחשפים למעצמה.
כשאתה מטייל באינדונזיה, זאת אומרת, אתה, אחד הדברים המיוחדים זה שאתה לא פוגש ישראלים.
זאת אומרת, כן, אתה, לא, זה ברור.
אתה,
זה
אבל הם גם לא יודעים כל כך ישראל. אתה מדבר עם האנשים היומיומיים הפשוטים בבאלי או בסולווסי או ב... הם להם מושג מה זה ישראל, הם ממש...
טוב, תשמע, אם אנחנו נעשה את ההשוואה בקטן, מול אחת השכנה ממזרח לה, זוהי הפיליפינים, יש לנו פה בין 30 ל-50...
צפונה
טיפה, כן. צפון מזרח, יש לנו בין 30 ל-50 אלף עובדים פיליפינים בארץ. כשאתה מסתובב בפיליפינים, אתה יכול להסתובב, ועכשיו אמרתי לך, לפני 4 ימים חזרתי, כולי מאוהב ב... ממלכת, בארכיפלג הזה. אתה מסתובב שם בגאווה אדירה. מעריצים אותנו.
כן.
שירות שאני מכיר אותו בתאילנד לפני 20 שנה. היום הפיליפינים עוד לא התקלקלו. ואם אתה אומר לי שזה אותו מצב גם באינדונזיה, אז כמו שאמרתי לך, תרשום אותי לסטאז'ר.
אבל אני חייב להגיד שיש לנו, למדריכים יש תכונה תמיד להתאהב ביעד הראשון, כאילו כשמגיעים ליעד פעם ראשונה הם מתאהבים בו.
יש בזה משהו. לא, אני, בפיליפינים זה לא פעם ראשונה, אבל פשוט נחשפתי הפעם לבתי מלון, באמת, ואני רוצה שוב להזכיר פה את חברת מסעות, חברה שאני גאה להיות אחד המדריכים, שנתנה לנו מכל טוב את בתי המלון הטובים ביותר בסביבה, את השירות הטוב ביותר. אנחנו אפילו חווינו טייפון, נדבר על זה אולי בהמשך.
מה ששלהם שלהם.
כן, מה ששלהם שלהם, וכל הזמן היו עקביים, וכל הזמן שאלו, ברוך, איך הקבוצה? מה קורה? צריך משהו? אני דואג, אנחנו דואגים לך לאלף, בית, גימל, תוספות באמת באמת שהם לא, שהם עולות כסף, ולא בטוח שהייתי יכול לקבל אותם במשרדי תיירות אחרים בארץ, ועל זה באמת מגיע להם שפו גדול. טוב, אנחנו דיברנו לא מעט, בואו נעבור קצת לצלילים, ואולי גם קצת תמונות. מה אתה אומר, רון? אנחנו יכולים להגיע קצת לאינדונזיה, ודודו, אתה יכול להעיף מבט ולראות את המצגת ששלחת לי. בואו נראה איך הדבר הזה משתלב לנו בשידור, ממש למספר אז, תמונות.
קודם כל, המוזיקה היא נקראת באינדונזיה, זה מוזיקת גמלן.
גמלן.
גמלן, זה מוזיקה בעיקרה של כלי הקשה, פעמונים וחליל. המוזיקה התפתחה בעיקר בג'אבה, אבל עברה אחר כך גם לבאלי.
לבאלי. הנה, יש לנו קצת רקע של תמונות, אני צודק?
אני לא רואה משהו מאינדונזיה.
כן, כן, זה שלך.
אוקיי, עכשיו אני רואה. עכשיו אני רואה, בהחלט, הנוף השולט בבאלי זה נוף של טרסות אורז, זה אי שבעצם במרכז שלו זה סדרה של הרי געש מאוד מאוד פעילים.
אוקיי, כן.
ומכיר. האדמה הוולקנית שם מאוד פוריה, ובעצם סביב הרי הגעש הזה יש מערכת מדהימה מהונדסת של טרסות אורז.
מזכיר מאוד את הפיליפינים.
ותעלות השקיה.
ברור, ברור. ועדיין עם התאו.
מה שמדהים בבאלי, שלמרות הקדמה, שאנחנו ב-2024, עדיין הם משתמשים בבופלו, מה שקרה, לחרוש את השדה או לפזר את המים בצורה שווה בשדה.
נכון.
עדיין אתה תראה אנשים מתקלחים ומתרחצים בתעלות מים, ולא בבית בדוש, ולא מקלחת. הם לקראת שקיעה, הולכים עם הגבד אל תעלות המים הפתוחות, ושם הם מתרחצים.
אני אתן לך איזה אנקדוטה קטנה.
שנייה רגע, ועדיין אתה יכול לראות לקראת ערב, נשים חוזרות מהיער עם ערימת עצים על הראש, ועם זה הם יבשלו.
כן, זה המטבח.
עם זה הם יחממו את המים. נכון. זאת אומרת, עדיין אין בלוני גז ואין תנור.
דרך אגב, אני קוטע אותך רגע. אתה יודע למה מתרחצים בתעלות שמובילות מים לטרסות האורז.
נו?
כי האורז דורש מים נקיים. מים לא נקיים,
בהחלט זה
לא יגדל נקיים. אורז.
זה המים
וזה מים, מי מעיינות, כן. שעכשיו חווינו בבנאווי, בטרסות האורז, בצפון הפיליפינים, מדהים מדהים, עוד פעם, לא פעם ראשונה, אבל הפעם החשיפה שלי עם הקבוצה של מסעות, הייתה כן. ממש ממש במיטבה.
עכשיו, המערכת, המים הזאת, בעצם גם קשורה לדאטה בלינזית,
אוקיי.
חלק גדול מהדאטה ההינדו-בלינזית בעצם יצרה סוג של היררכיה שמאפשרת חלוקה נכונה והוגנת של המים בין השדות האורז. ואפילו ליד כל שדה אורז בבעלי יש מקדש, מקדש קטן, מקדש הינדו-בלינזי לאלת האורז.
בוודאי.
ובכל חצר של בית יש, ובכל כפר יש את המקדש של הכפר ואת המקדש של האזור. זה מאות מקדשים בלינזיים יפהפיים וטקסים המרתקים ביותר שאפשר, שאתה יכול לקחת את הקבוצה ולהביא אותם למפגש בלתי אמצעי, ואני מדגיש בלתי אמצעי, אז אני לא קונה כרטיס לזה, אני לא תמיד יודע מתי זה יקורה ואיפה זה קורה, אבל אם אתה נופל היום הנכון אתה יכול לראות טקסים כמו חנוכת מקדש, או הבאת מנחות למקדש, או טקס שיוף שיניים.
או משהו, או משהו שקשור למשפחה עצמה, כמו או לוויה.
או שריפת מתים.
נכון.
הם שורפים את המתים נכון, בבעלי, נכון. וזה טקס מרתק בצבעוניות שלו, במוסיקה, בבגדים, בקישוטים.
הייתי עושה איזשהו, הייתי עושה איזושהי, בוא נאמר, איחוד כזה, של מין מיקס של הודו והמזרח שקרוב להודו,
נכון.
וזוהי אינדונזיה.
אינדונזיה היא בעצם, היא כל כך, היא נמתחת לאורך מעל 5,000 קילומטר.
כן.
זאת אומרת, היא מתחילה ליד סינגפור, והיא נגמרת ליד אוסטרליה. וואו. אנחנו מדברים על מעל 15,000 איים.
כשלעומת זאת בפיליפינים יש רק 7,460.
מעל 700 שפות שונות.
טוב, זה
באינדונזיה.
כן. ברור.
תמהיל אתני מדהים. אז החלק שיותר קרוב למלזיה ולהודו, שאב המון מהאזור הזה, החלק שיותר קרוב לפיליפינים, ויותר קרוב לאוסטרליה, לקח המון. זאת אומרת, אינדונזים שנמצאים בחלק המזרחי ביותר של אינדונזיה, נראים יותר כמו פפואנים, ואלה שנמצאים בסומטרה נראים יותר כמו מלזים. אז הגיוון שם הוא מטורף, ולכל אי יש בעצם את האיכות.
בקיצור, אם לטל באינדונזיה, לפי מה שאני שומע ממך, ואני טרם הגעתי לאינדונזיה, אבל זה בתוכנית, זה חובה לנסוע, לדעתי, עם מדריך שמכיר את היעד הזה.
בהחלט, בהחלט.
אם אתה נוסע לכזה יעד, לדעתי, לבד, אתה מפספס המון.
המון, כי אתה גם צריך את הקשרים, לי כמדריך יש קשרים עם מדריכים מקומיים, אני הרי לא דובר בלינזית, ולא דובר ג'וונזית.
אנחנו לא צריכים לדבר את כל השפות בעולם.
אני יודע מספיק שפות אחרות, אבל למדריכים המקומיים יש את הידע, איפה יש טקס חתונה בסולאוויסי, איפה יש טקס שיוף שיניים בבעלי, איפה יש פיזור אפר בחוף הוולקני של מזרח בעלי למשל.
או בשדות האורז עצמו.
או בשדות האורז. אז כמובן, ככל שהיית יותר פעמים במקום, אתה
לא, זה ברור.
מכיר אותו יותר.
תשמע, זה מרתק. אנחנו, כמו שאמרנו, נתת לי קצת כיוונים, הכנות והתארגנות לקראת יציאה לאינדונזיה. מה אתה היית מציע?
הנושא הכי חשוב זה למצוא סוכן שיכול להנפיק לך את הוויזה.
זה דבר
ראשון. עכשיו, היות וכבודדים להיכנס לאינדונזיה זה מאוד מורכב.
אוקיי.
אז להתארגן כקבוצה.
להתארגן
או להצטרף לטיול, שמוציא אותו מדריך חברת טיולים
מסודרת.
עם מדריך שמכיר את אינדונזיה.
ברור.
והיה באינדונזיה.
ברור.
והם גם אחראים על הנפקת הוויזה. עכשיו גם תלוי איפה שטיול יכול להתמקד רק בבעלי. טיול גם יכול לכלול את סולאוויסי או את ג'אווה.
עד עצם היום הזה?
היו, כרגע אנחנו מוגבלים רק לבלי.
רק
המון
לבלי.
זוגות יוצאים לערך דבש שם.
כן, אני יודע, שמעתי כן. על כך. שמע, זה מעניין, מעניין. אני מקבל בחפץ לב את הטיפים שאתה נותן
עכשיו,
לי.
עכשיו, אתה אומר איך להתארגן מבחינת טיסות. היום יש קונקשן מצוין דרך האמירויות.
כן, דובאי.
עם אמירייטס.
עם האמירייטס.
הם טסים ישירות לבלי.
כן, אני טסתי איתם ישירות למנילה.
נכון, ואז בנחיתה אתה מקבל את הוויזה. אם אתה זוכר, פעם היינו חייבים לטוס לסינגפור.
נכון.
לחכות 3 לילות בסינגפור, על מנת שהקונסוליה האינדונזית בסינגפור
תנפיק
את הוויזה.
כן, אני זוכר גם את הסידור, את הסידור הזה. אז... טוב, תשמע, אנחנו, בוא נגיד, אנחנו מתקדמים, די מתקדמים. יפה, אני שמח לשמוע. שהדברים הללו באמת מסתדרים יפה.
דרך אגב, גם לא מעט קבוצות מאינדונזיה באות לארץ.
כן, ברור.
בעיקר עולי רגל נוצרים, שמגיעים מסומטרה או מיעדים אחרים, ועושים בעצם טיול בדגש נצרות
אוקיי.
בארץ, וגם היו קבוצות בדגש של מוסלמים, שהיו חוצות מירדן לירושלים ליום אחד.
אני באינדונזים נתקלתי, אתה לא תאמין איפה. בים המלח.
כן, הם באים מירדן ליום אחד.
One day tour.
הם חוזרים חזרה.
נכון.
הם בדרך כלל עושים את זה בדרך למקה.
אוקיי.
כעולה רגל שבדרך למקה.
טוב, שר התיירות שלנו, אדון קץ.
אני לא יודע אם זה עדיין קיים. אני לא יודע.
תבדוק ותלחץ. יפה. על הרקע הזה, באמת באמת, נצא לצלילים נוספים. בוא ונשמע, רון, את ה...
הגיטרה, אני חוזר הביתה, והדרך שרה. מטוס בין ארץ ושמיים, קורא עיתון הזמן עובר בינתיים, ודיילות שמטיילות ושואלות בשני קולות מבלים מצפויים. יושב בין עננים ומים ולשעה קלה עוצם עיניים ומתאר ומשחזר ומנסה להיזכר באנשים בבית לא יכול יותר לי משתגע פתאום אני כל כך מתגעגע רמקול מודיע עוד מעט בין חוזר הביתה ולשמש בעינייך אני חוזר הביתה אני והגיטרה אני חוזר הביתה והדרך שרה אני יושב בין ארץ ושמיים תשבץ מיישר הרגליים נלדק חגורות ולפרוך מאפרות לזרוק סיגריות בוערות עכשיו נותרו ודאי דקה או שתיים הנה הלחץ הזה באוזניים ליבי דוהר וממהר איני יכול להתגבר עצם עיניים באדמה
עכשיו בשידור חי תיירות אקטואליה ופלברה בהגשת ברוך קראקו.
דודו, אנחנו חוזרים אליך, אבל לפני זה, בכאב גדול וכאב עמוק, זה המקום לציין את אותם 101 החטופים, החטופות, הנהדרים והנהדרות שלנו במחילות עזה ורפיח. מכאן אני יוצא בקריאה, מי ייתן ושיחזרו הכי מהר אלינו הביתה. נטפל, נשקם ונחזק אותם אצלנו, בחברתנו, והלוואי שהשיר של דורון מזר יהיה אותו, בוא נאמר, אותו רעיון, או אותה, איך לקרוא לזה? לפעמים המילים בעברית קצת בורחות לי, אותו חלום שהתגשם לאותם בני משפחה.
אותה כמיהה.
כמיהה, בדיוק, זאת המילה. אותה כמיהה של בני המשפחה, שאני רואה אותם בערוצי הטלוויזיה שלנו, כאן בארץ, בערוצי הטלוויזיה שלנו, ואני כואב, תאמין לי, אני כואב את הכאב שלהם, מי ייתן ושיחזרו כמה שיותר מהר.
הלוואי, בקרוב.
טוב, אז בואו נמשיך. אני קצת אגלוש מ... לא, בעצם עוד לא. הפיליפינים יחכו קצת. אני רואה שדודו, הבאת לנו כמה אייטמים מאינדונזיה.
כן, הבאתי בעצם שני דברים מאוד יקרים. אתה יודע, לכל מדריך בבית שלו יש איזה פריט שהוא קנה או אסף
או קיבל מתנה
שיקר לליבו והוא ילך איתו לכל החיים.
נכון.
ובאמת זה פריט נדיר שהייתי בכפר של שבט מאוד מאוד מיוחד במזרח בלי.
אוקיי.
הם נקראים אגה בלי, זאת אומרת הם הבלינזים המקוריים לפני שההינדואיזם הבודיזם הגיע בכלל לבלי.
אוקיי, אז עוד, הם היו עוד חסרי דת.
הם היו אנימיסטים. זאת אומרת הם לא היו חסרי דת, הם מה שנקרא אנימיסטים. והם לא כל כך אוהבים גם תיירי בה. יש חלקים בבלי שלא נחמדים לתיירים, אני יכול להבין אותם גם.
ברור.
אבל באיזה חנות, זאת אומרת איזה דוכן ראיתי את הפסל הזה, שעשוי
ברונזה.
מברונזה או איזה מתכת.
ברונזה.
ואני נדלקתי על ה... אבל הבעיה שגם אחד המטיילים שלי נדלק.
הייתה לך בעיה.
הייתה לי פה בעיה אתית.
והיה רק פסל אחד.
והיה רק פסל אחד, וזה בעיה, כי מצד אחד זה היה לקוח, והלקוח צודק.
תמיד צודק.
אבל לא יודע, נהייתי אגרסיבי בדקות האלה, ואמרתי לו, לא, זה שלי.
זה שלי.
והפסל מתאר איזה גבר, כאילו, יש לו, רואים שזה גבר.
כן, ברור.
יושב באיזה ישיבת
תוהה.
סקואטינג, כן, ויש לו קעקועים על הגב, כמו שאתה רואה.
נכון.
קעקועים זה משהו שהתחיל באזור הזה של הפסיפיק, של בלי, ואיזה מין לטאה, והפסל הזה הולך איתי המון, המון שנים.
הוא מאוד מיוחד.
ועד היום הייתי הרבה פעמים באינדונזיה.
לא מצאת
אחד. לא מצאתי עוד פסל.
לא מצאת עוד אחד כזה.
לא מצאתי.
את התאום שלו לא מצאת.
לא. לא מצאתי. והדבר השני, זה אחד הדברים הכי יפים באינדונזיה, זה הוויאן קולית, זה תיאטרון צלליות.
כן, אנחנו מכירים את זה מווייטנאם.
גם בהודו זה קיים.
בהנוי.
כן.
דרך אגב, זה גם מופיע בתאילנד בחלקים מסוימים.
אני חושב שזה הגיע לאינדונזיה מהודו.
כן.
הוויאן קולית זה תיאטרון הצלליות. פעם כשלא היה טלוויזיה, ולא מחשב, ולא טלפון נייד, אז זה היה הבידור בכפר.
נכון.
והיו מציגים...
מאחורי וילון לבן.
נכון, והששית.
נכון.
היו את המפעילים של הבובות.
נכון.
מפעיל אחד היה יכול להשתמש בעשר בובות. שונות, והם היו מציגים בדרך כלל כל מיני...
אפוסים.
אפוסים הינדים, כמו הרמיינה,
נכון.
המהברטה.
נכון.
אבל השלטון המודרני השתמש בוויאן קולית גם לחנך את האנשים על אמצעי מניעה.
יפה.
על ניקיון והיגיינה. ובדרך כלל לצד התיאטרון של הוויאן קולית, אנחנו נמצא גם את הגמלן. זוכר? דיברנו על המוזיקה של הגמלן.
נכון.
שהיא אומנות בפני עצמה. היום את הוויאן קולית רואים בעיקר באזור ג'וג ג'קרטה, שזה העיר הגדולה במזרח אינדונזיה. וזאת אומנות מדהימה שהולכת ונעלמת, כבר כמעט לא...
נכון.
קשה מאוד למצוא
בגלל,
אותה.
בגלל המסכים שנמצאים אצל כל אחד ואחד.
הטלפון הנייד.
והטלפון הנייד.
הטלפון הנייד הוא... כשאני התחלתי לטייל באינדונזיה, לא היו טלפונים ניידים.
בטח ובטח לא אייפונים.
לא אייפונים. ואז כשהיית בא לטקס במקדש בלינזי, כולם היו מרוכזים בברהמין ובתקסים.
נכון.
היום אתה יכול לראות שטקס כזה יכול להימשך שעות. הם משוטטים במסך של הנייד, ורואים סרטונים בזמן שכל הטקס מתנהל. אז זה קצת פוגע לדעתי, אבל אי אפשר לעצור.
זה מעניין. כן. שמה, זה מעניין.
אז זה הוויין קולית.
כן, זה יפה מאוד. יפה, יפה. טוב, מכאן אנחנו נעבור ליד שחזרתי ממנו פשוט, כן. פשוט מאוהב.
שזה יעד שאני לא הייתי בו, אני לא מכיר אותו.
בסדר, כמו שאני לא מכיר את האינדונזיה, אתה לא מכיר את הפיליפינים, אבל איך אומרים? אני אבוא אליך לסטאז' באינדונזיה, ואתה תבוא אליי לסטאז' בפיליפינים.
יהיה לי לכבוד.
בסדר גמור, זה אחוות, אני קורא לזה אחוות מדריכים. כן, מאזינות, מאזינים, אני רוצה לשתף אתכם באמת בטיול מדהים, קבוצה מדהימה, עם ספק מעולה כאן, חברת מסעות בטבריה, יצאנו ליעד מטורף, הפיליפינים, שיש בו כמעט הכל מכל מה שהמזרח יודע להציע. מה שכן ומעניין בפיליפינים, זה קודם כל קטע של הדת. זאת המדינה הנוצרית הגדולה ביותר בחלק הזה של העולם.
באסיה.
באסיה.
כן.
מפתיע. לא, לא, לא הינדו, ולא בודיזם, ולא מה שאנחנו פוגשים בסין. נצרות. זה בזכות מספר מאוד יפה ועגול. 333 שנות שלטון צרפתי. סליחה, ספרדי. סליחה. ספרדי. עד 1898, הספרדים, לאחר שגילו את הפיליפינים, מגלן, למעשה מתחילים לשלוט בפיליפינים, והם מביאים כמובן את הדת הקתולית. זה כל כך מרשים, זה כל כך יפה, פתאום בפיליפינים, באמצע העיר, או באמצע הכפר, קתדרלה. וקתדרלה יפה, ובטיול האחרון אפילו פגשנו באזור פלאואן, חתונה מקומית.
קתולית.
קתולית, לחם הקודש. ואיך שהכומר מקדש את הזוג, ואחרי זה עזרתי אומץ וניגשתי לאפסיס, היכן שהכומר נושא את התפילה, ואמרתי לו, שלום, כמובן באנגלית, כולם, מה שטוב עוד דבר, שכולם מדברים בפיליפינים אנגלית.
אז זה לא קיים באינדונזיה.
נכון, אבל בפיליפינים כן, אנגלית פרפקט. ואמרתי לו, שלום, אני ברוך, ואני פה עם קבוצה מישראל, אמרתי לו, The Promised Land, תרה סנטה, כי עוד יש כאלה שזוכרים את הספרדית, המבוגרים, ואמרתי לו, יש חדש מירושלים. אתם לא מאמינים מה שעבר על ה... באותו רגע, איזה רוח עברה על אותו בישוף שירגן את החתונה, ממש ממש התרגש, גם אנחנו כקבוצה וגם אני, כמדריך הקבוצה, התרגשנו מאוד, ובאמת באמת, אני מזמין את כולם לבוא, לטייל בפיליפינים, זה יעד כובש, זה יעד שניתן לטייל בו עם ילדים, עם משפחות. יש שני פארקי שעשועים במנילה ובסביבתה. מי שאוהב את כל הקטע של ים ומים, כן. והחי לצד הים, חבל על הזמן, זה מהנוף התת ימי ועד הנוף שמעל הים.
הוולקני הרבה.
הוולקני, המנגרובים, עלייה להר געש באזור טל, ואפילו יצאנו לשייט לילי לראות גחליליות על שפת הנהר בבוהול.
נדמה לי שהם מצלמים שם את הישרדות, לא?
נכון, צילמו בפיליפינים את הישרדות, ובואו נעבור למוזיקה קצת פיליפינית, ונשמע...
בשידור חי, תיירות אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קראקו.
יפה, אז מה ששמענו ככה, נגיעה מהפיליפינים, זהו למעשה ההמנון הפיליפיני. רוב המוזיקה, השירים בפיליפינים, קשורים בכל מה שקשור בנושא של האדמה. 30% מהתוצר הלאומי הגולמי בפיליפינים, חקלאות. טרסות האורז.
גומי.
גומי, כל מוצרי הים, אוכל, ממש ממש, מה שהאדמה והים נותנים, זה 30% מהתלג בפיליפינים. טוב, אז כמו שאמרתי, אתם מוזמנים ולטייל גם איתי ביעד מדהים, שמתאים לכל בני המשפחה. מגיל 6 עד גיל 86. ולמה אני מציין את הגיל הזה? כי זה בדיוק הגיל שעכשיו היה לי בטיול האחרון, מגיל קטנות ועד גברת מדהימה, אילנה, שאני חייב להזכיר אותה מתל אביב, וחיותה מבאר טוביה. חיותה חגגה אצלנו 80 שנה במנילה, אילנה חגגה איתנו בבנאווי 86, לא ויתרה על שום טרסה, לא ויתרה על שום פעילות שהייתה ממש פעילות אקטיבית, ועל כך אני באמת רוצה להלל ולשבח את המטיילות הנפלאות. כל יתר המטיילים, באמת באמת, זה המקום להחמיא להם, תמשיכו לטייל. ומכאן אני רוצה לעבור למשהו שאולי גם אני אצטרך את עזרתך דודו. ובוא תקשיב, בוא נדבר שיח פתוח כזה, כן. של מספר דקות, על מצב האתרים בארץ. למשל, נחל חדרה, נחל אלכסנדר, כן. יערות ואתרים שנמצאים בחסות של רשויות מקומיות. תגיד דודו, מתי נתקלת בספסל ושולחן נורמלי באחד מהאתרים שהזכרתי? לא נתקלת.
תראה, אני לא זוכר לגבי ספסל.
מקום שאתה יכול לשבת עם המשפחה ולפתוח שולחן.
אני חושב שהייתה התקדמות גדולה בנושא הזה, בעשר שנים האחרונות.
אני לא יודע איפה אתה מטייל, אני מצטער.
הייתי למשל לא מזמן בארבל, באזור מצוק הארבל.
אוקיי. בוא נלך קרוב. כן. המעיין הנסתר, המפל הנסתר, פה בפתח תקווה.
כן.
כאן, בעוד השרון.
בירקון.
בירקון.
לא יודע.
לכל אורך הירקון.
לא יודע.
גורנישט, ביידיש. גורנישט מיט גורנישט.
כן, לא יודע.
שום דבר. עמק המעיינות, אין מודע, אין שוקט. כל המקומות האלה. אני רוצה לפתוח כאן ולצאת בקריאה.
כי חווה, זו, כרטיס כניסה עולה הרבה מאוד כסף.
לא, זה כניסה חינם.
אתה מדבר על אתרים, זה אתרים שהם חינם.
החינמים.
אוקיי, אני הייתי באתרים שבעצם כניסה עולה כסף.
לא, אז אני מדבר על אתרים חינמים.
אוקיי, אז אני לא יודע.
אז בוא אני אספר לך. יש לי רעיון של, יש לי מיזם שאני הולך עכשיו להפעיל אותו בזמני הדחוק בין קבוצה לקבוצה. יש לי רוח גבית משני ראשי עירייה. ראש עיריית כפר סבא, רפי שר, ויש לי את ראש עיריית חדרה, ניר בן כן. חיים, לכל אחד מראשי הערים הללו יש מספר אתרים שהם אתרי תיירות לוקליים כאלה
שיכולים לטפח אותם.
יפה. ואני רוצה לצאת בקריאה למי שיש רעיון לספסל, לא מעץ, לא ספסלי קקל, עץ זה ונדליזם, זה לא מחזיק מעמד, זה גם נשרף. אני רוצה שנגיע לאיזשהו פיילוט של ספסל ועוד ספסל שממול עם פלטת בטון גדולה באמצע.
יכול להיות מאלומיניום.
אלומיניום ככה ככה, אבל אני צריך את זה גם עם הצללה קלה.
כן.
ושזה יהיה יחידה אחת, ושזה יגיע עם מסעית מנוף לאותו מקום שראשי העיר או קרן קיימת או הרשות לטבע, רשות הטבע והגנים או רשות שמורות הטבע, כל החבר'ה האלה, אני רוצה לפתוח שם כמה דלתות שאפשר, ואולי אפילו מישהו ממשרד התיירות כאן בארץ.
יש לזה כסף, אין לי ספק.
ואני בטוח, צריך רק לתעל אותו נכון.
צריך גם שיהיה מספיק, זאת אומרת, אם יש שולחן אחד ושני ספסלים, זה כמובן לא...
לא, אבל אני רוצה ללכת איתך עוד צעד. אני רוצה אני רוצה לקרב אליי, או להפעיל מדריכים או גופים שיתנו חסות לעניין הזה כספית, ושעל הספסל הזה תוטבע אותה תווית, שהספסל הזה או הפינה הזו נתרמה, סתם דוגמה, על ידי מדריך הטיולים דודו בן צור.
כן.
או נתרם על ידי המדריך ברוך קרקו, וכן הלאה וכן הלאה. וחברות מסחריות, אני בטוח ש...
אפשר גם להנציח
נכון,
נופלים נכון, שנפלו במלחמות, נכון, האחרונה.
רעיון מצוין שלא חשבתי
למשל
עליו.
למשל את אור מוזס. היא בת של קולגה, שקצינה okay. שנהרגה ביום הראשון של המלחמה. אור מוזס, גיבורה שחרפה את נפשה להגן על הטירונים שלה.
אני מסכים איתך, פתחת לי פה חלון גדול מאוד.
בהחלט.
אני מציין את זה בפני הזיכרון שלי. ובוא נצא על רקע הסיפור של המיזם הזה, לצלילים של אריאל זילבר, חבר בחברה להגנת הטבע, שאני רוצה לפנות אליהם, וגם אליהם, ונקדם מיזם שכזה.
או משרד להגנת הסביבה.
כמובן, כל החבר'ה האלה, בואו נקדם את העניין הזה, ונצא ונטייל בארץ, ושיהיה לנו איפה לשבת, בצילו של אחד האקליפטוסים.
או עץ שיטה.
או עצי השיטה.
רק לא ללכלך.
לא ילכלכו, כי אנחנו נדבר גם על מיזם נוסף של פחים מוטמנים. קדימה למוזיקה של אריאל זילבר.
Ah
עכשיו בשידור חי, תיירות אקטואליה ופלברה, בהגשת ברוך קראקו.
דודו, אני חוזר אליך. דיברנו עכשיו על אינדונזיה, דיברנו על הפיליפינים, בוא נדבר על עוד יעד חזק של שנינו, וזוהי הודו.
כן, כן.
אנחנו שנינו יודעים, ובטח ובטח מאזינים וצופות וצופים וצופות שלנו, יודעים, ואם לא אז עכשיו הם יודעים, ששנת 25 היא השנה שבה ייחגג פסטיבל אדיר.
כן.
שהייתה לי הזכות להשתתף ולהדריך לפני 12 שנים.
פעם ב-12 שנה זה קורה.
פעם ב-12 שנים, כשהפסטיבל עצמו, כשאני הייתי לפני 12 שנים באלבד, זאת תבילה של 50 מיליון הודים לאורך הגנגס.
כן, אבל זה מתפרס על חודש וחצי, זה לא בבת, הם לא מגיעים בבת אחת כולם.
ברור, אבל הם מגיעים, אז אני חייב לתקן אותך, אל תכעס. הפסטיבל הזה מתפרס על פני חצי שנה. לפחות האחרון שהיה לפני 12 שנים,
כן.
נאמר לי שהוא מתפרס על פני חצי שנה, וזה למה? כי הודו מן הסתם גדולה מאוד, לוקח לאנשים הרבה זמן להגיע, ואחרי שהם מגיעים, הם מתמקמים, הרי יש שם חניונים של מסעיות ואוהלים, ואני לא צריך לספר לך שאנחנו ישנו באוהל הודי, מה שנקרא בצהל,
כן.
באשרם, בחצר של האשרם.
ליד אלהבד.
נכון, דבר.
תראה, הקומבמלה, לי יש פינה חמה ומאוד רגישה לאירוע הזה. המילה פסטיבל היא לא כל כך מתאימה פה, כי זה בעצם אירוע של עלייה לרגל.
נכון.
של עשרות מיליוני הינדים.
נכון.
מכל רחבי הודו, שבאים בעצם לטבול במפגש של הימונה והגנגס.
והגנגס, נכון.
זה נקרא סנגם מהודית, כאילו מפגש, ובעצם יש גם עוד נהר מיסטי שיוצא גם משם.
נכון.
אז המילה פסטיבל, כי פה בארץ עשו חיקויים של זה, בומבמלה.
נכון.
עכשיו, זה בעצם בהתאם ללוח אסטרולוגי, זה נקרא עידן הדלי, הקומבמלה זה עידן הדלי. זה חג, נקרא לזה חג, או שבעצם בו באים לטבול בגנגס, כי זה המועד הכי טוב שבו בעצם הנשמה שלך יכולה להפסיק את הגלגול. הרי כל הינדי שואף להפסיק את הגלגול הנשמות שלו.
ולעלות לגן עדן.
ולנוח בעצם, שהנשמה תקבל את,
נכון.
את המנוחה שלה, נכון. ולכן ההינדי מאמינים בלוח האסטרולוגיה הזה, ובעצם באותם תאריכים, זה יוצא פעם ב-12 שנה,
נכון.
יש את הקומבמלה הגדולה, שנמשכת, בעצם יש איזה ארבעה או חמישה ימים, או תאריכים, שזה הזמן התבילה, הכי טוב לטבול בגן.
בדיוק, התבילה הגדולה.
והדובדבן של הקומבמלה עבורנו,
זה כל הדמויות המיוחדות.
זה המפגש עם הסדוהים.
בדיוק.
שאנחנו בטעות קוראים להם פקירים.
לא, סדו.
עם הסדוהים, עם הבאבות. נכון. ועם הנגות. הנגות הם הסדוהים הערומים.
טוב, אנחנו לצלילי...
רגע, בינואר אני יוצא עם קבוצה לקום במלח.
אני מקווה שגם אני. אנחנו לקראת סוף השידור. דודו, אני מנצל את ההזדמנות הזאת, א', להודות לך על זה שהגעת.
בכיף.
זאת לא הפעם האחרונה שאתה אצלי.
הלוואי.
זה בסדר. אני עוד אזמין אותך. אני כבר עושה, תכף אני מתחיל סבב ב' של מרועיינים ואורחים אצלי כאן ברדיו סול. ולצלילי האיצ'יקי דנה, שיר ילדים, שלמעשה מדבר על תחילת שנת הלימודים.
क्या תגיד לי איך ממשיכים בלעדיך מה נשאר לי עוד חוץ מלבכות הכאב יישאר כאן לנצח בדיוק כמו אותן הודעות יפה שלי לך תנצח אני אוהבת אותך הכי בעולם אבל לא השקט עבר לי בפנים למה אתה מכולם למה אתה מכולם זכרתי מיד מי שאתה גיבור שלי מושלם תגיד לי איך לך שם אולי חיוך מתוך ענן אפילו סתם סימן אדע שאתה כאן איך דמיינו חתונה אין שום שמחה עכשיו אני זו ששומעת כאן על כולם בשבילך וכשאני לא מצליח